You're with SBS Radio.
שלום ניצה, שלום למאזינים. מונח חדש חדר בשבוע החולף לשיח התקשורתי בישראל, מנ"ל. מנ"ל הם ראשי תיבות של המרכז לניהול משברים לאומיים. ומדובר לא בגוף ממשלתי חדש, ועדה או מועצה, אלא באתר. ליתר דיוק, במבנה צבאי, המצוי במתקן תת-קרקעי שנחפר ונבנה בשנים האחרונות אי שם בעומק האדמה בהרי ירושלים. הרבה מאוד בטון וחוטי תקשורת הושקעו בפרויקט המיועד לאפשר לבחירי המדינה, בעיקר לראש הממשלה ולפקידים בכירים, אשר יוכלו לנהל משם את ענייניה של המדינה כשהם נמצאים באתר ממוגן היטב במקרה של מלחמה או אירוע חירום, ממש כפי שמקובל במדינות כמו ארצות הברית ומדינות נוספות בעולם. איננו יכולים לגלות בדיוק היכן מצוי המתקן, רק לומר שהוא נמצא באזור ירושלים. מדוע עלה פתאום המתקן הסודי למחצה הזה והמונח מנה לחדשות? פשוט משום שראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לאחרונה כי כל ישיבות הקבינט הביטחוני-מדיני יתקיימו במנהל, ולא כמקובל מזה שנים במשרד ראש הממשלה בירושלים או בתל אביב. נשמעו הערכות שונות באשר לסיבות להחלטה להפעיל עכשיו את המנהל. על פי אחת מהן זה חלק מן ההיערכות של צמרת הממשלה למקרה של החרפת האימות עם איראן. גם בשבוע החולף היו תקיפות ישראליות על מטרות בשטח סוריה. הפעם דובר על פי מקורות זרים בנשק איראני שנועד לחיזבאללה בלבנון. ישראל לא הודתה הפעם בפומבי שמטוסיה הם שביצעו את התקיפה. אבל כמסר תקשורתי ביטחוני, חשף בימים האחרונים מפקד חיל האוויר, אלוף עמיקם נורקין, צילום שבו נראה מטוס החמקן החדשני, F-35, טס מעל בירות. זה מסר כמובן ללבנונים, לסורים, בעיקר לאיראנים, שחיל האוויר יכול להגיע לכל מקום. אולי איתות לממשלה החדשה בלבנון, מה יקרה אם תנסה לשגר את טילי החיזבאללה לעבר ישראל. צריך לזכור בהקשר הזה שבידי החיזבאללה יש יותר מ-100,000 רקטות וטילים אשר עלולים להיות משוגרים לעברה של מדינת ישראל במקרה של אימות. החיזבאללה קיבל את מרבית הטילים והרקטות הללו מאיראן, ועל פי הערכות במקרה של אימות, אחת האפשרויות הסבירות היא שהאיראנים עצמם לא ישגרו טילים אלא יטילו את המשימה הזו על החיזבאללה. מכל מקום המנהל נפתח לפעולה. אבל יש גם הסברים אחרים להפעלתו של האתר הממוגן הזה. הפרשן הפוליטי של הארץ, יוסי ורטר, כתב ביום שישי, כי ייתכן שמסתתר מאחורי ההחלטה הזו מניע פוליטי. על פי הסקרים, האירועים הביטחוניים נגד איראן, כתב ורטר, הביאו לחיזוק משמעותי בכוחו של נתניהו והליכוד. העברת הדיונים לבונקר הסודי משדרת בעיקר אווירת חירום ומאותתת על סכנה מתקרבת. וכך כותב ורטר, ככל שהסימנים הללו מחלחלים עמוק יותר בתודעת הקהל, יש רק פוליטיקאי אחד שמרוויח מכך. השיקול הפוליטי, ראוי להדגיש, איננו יכול להידחק לחלוטין הצידה, כי בימים האחרונים שוב עלו לכותרות הידיעות על חקירות ראש הממשלה, שיחודשו בקרוב בכל הפרשיות שבהן הוא חשוד. וזה הנושא שעשוי או עלול לתפוס את תשומת הלב הציבורית בשבועות הקרובים. אבל מצד שני, כאמור, צריך לומר שייתכן שהפעלת המנהל נובעת באמת בשיקול ענייני על רקע האיומים האיראניים הנמשכים להתגיב על ההתקפות הנמשכות של ישראל על מטרות בסוריה. נושא אחר רגיש למדי העסיק בימים האחרונים את הכנסת. המדובר ביוזמה של מספר חברי כנסת המבקשים להביא לכך שמדינת ישראל תכיר רשמית ברצח העם הארמני בימי מלחמת העולם הראשונה על ידי הטורקים. יושבת ראש מרץ, תמר זנדברג, אמרה בדיון בכנסת כי אי הכרה של ישראל ברצח העם הארמני, שבוצע באכזריות רבה, הוא בבחינת קטע מוסרי על ישראל. חברי כנסת מסיעות שונות, כולל מן הליכוד, הצטרפו ליוזמה הזו, והיא מרחפת בחלל האוויר הפוליטי של ישראל כבר שנים רבות. אך ברור שלפחות לגבי חלק מחברי הכנסת, העיתוי והנסיבות העכשוויות ביחסי טורקיה וישראל היו המניע העיקרי למהלך הזה דווקא עכשיו, מעין פעולת נקם בנשיא ארדואן על התקפותיו החוזרות ונשנות על ישראל. על רקע זה התנהל דיון ציבורי או פוליטי בימים האחרונים בשאלה אם ראוי, בשאלה מוסרית כזאת, לדון רק בהקשר פוליטי מדיני עכשווי. צריך גם להזכיר כי בכל המקרים הקודמים שבהם ניסו פוליטיקאים והיו כאלה לקדם החלטות או אפילו הצעת חוק שעל פי התכריז ישראל שהיא מכירה ברצח העם הארמני, כפי שעשו כ-30 מדינות ברחבי העולם, הממשלה התנגדה לכך תמיד בתוקף. הסיבה, מהלך כזה עלול היה בעבר וגם היום להחריף מאוד את היחסים עם טורקיה. וחרף האימות החריף שמתנהל עכשיו עם הממשלה באנקרה, בממשלת ישראל אין מעוניינים להביא למהלכים שיפגעו עוד יותר ביחסים בין שתי המדינות. צריך לזכור כי בין ישראל לבין טורקיה יש קשרי כלכלה הדוקים ביותר. בשנה שעברה הגיע הייצוא הישראלי לטורקיה לכ-1.4 מיליארד דולרים, והייבוא משם כ-2.9 דולרים. ביום רביעי האחרון הועלה הנושא הזה בדיון בכנסת במסגרת הצעה לסדר היום. שלא כמקובל, בהצעות לסדר יום לא עלה לדיון אחר כך שום נציג של הממשלה, ובתום דיון קצר הוחלט שמליאת הכנסת תקיים במועד מאוחר יותר דיון בעניין הזה. בינתיים אבל לא התקבלה שום החלטה מעשית, ובירושלים ממתינים לראות לאן התגלגלו יחסי שתי המדינות אחרי הבחירות שיערכו בטורקיה ב-24 ביוני. אבל בואו נניח הצידה את העניינים הרציניים והכבדים האלה. יש רבים מאוד בישראל, מאות אלפים או יותר, שעניין אחר עומד בימים האלה על סדר היום שלהם ומעסיק אותם יותר מכל דבר אחר. וזהו ביקורה של נבחרת הכדורגל האגדתית של ארגנטינה כאן בישראל, והמשחק בינה לבין נבחרת ישראל. זה יהיה כמובן אתגר עצום לכדורגלנים הישראלים, אבל אוהדי הספורט בישראל מתרגשים בעיקר מעצם נוכחות של הנבחרת הזאת כאן, ובראשה הקפטן ליונל מסי, המשחק בדרך כלל בברצלונה. המשחק אמור להיערך במוצאי שבת ה-9 ביוני. תחילה דובר שיערך באצטדיון החדיש והמשוכלל בחיפה, אבל הייתה זו שרת התרבות והספורט מירי רגב, שפעלה להעברתו לירושלים, לאצטדיון טדי, בעיקר בשל המשמעות המדינית הכרוכה בכך. ממש היום, יום ראשון, אמורה להיפתח מכירת הכרטיסים למשחק. באצטדיון טדי יש כ-30 אלף מושבים, אבל על פי דיווחים ראשונים שמתפרסמים כאן בתקשורת, כמעט 600 אלף ישראלים כבר הביאו את רצונם להגיע למשחק. התחרות על כל כרטיס תהיה כנראה עצומה. ועל כך צריך לומר לסיכום, שטוב שגם עניינים כאלה מעסיקים אותנו במדינת ישראל, לא רק עניינים פוליטיים, ביטחוניים, מדיניים או חקירות של אישים בכירים. עד כאן רפי מן, המשדר לרדיו SBS מירושלים. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.